שמעתם את שירת המואזין? מברכת אותנו בשבת שלום. שתהיה לנו שיחת דרמה נעימה ומשמעותית. אני לא מבין ערבית, אבל אפשר היה לשמוע את הצלילים האלה כך. חייל להלך בתוך בתוך מקום שיש בו את התחושה הזאת של חיפוש רוחני שעולה משירי השבת, משירת המואזין, מהמנזר שבנוי כאן על התבור. היווה מקום שבמשך הרבה מאוד שנים מחפשים רוחניים הגיעו, ישבו בו, חקרו. אני רוצה לדבר אליכם הערב על הדרמה והדרמה של היאחזות. דרמה, כבר הזכרנו, זו מילה בשפה הסנסקריט, דהמה בפלית. יש לה הרבה משמעויות. אפשר לראות בה את המקום של חוק הטבע, האמת, הדרך, הלימוד והפרקטיקות שלימד הבודה. כל מה שאנחנו עושים כאן מתכולל סביב הדהרמה, מאפשר למה שאנחנו קוראים לו דהרמה להיטמע בתוכנו, לחיות בתוכנו. דרמה, אתם יודעים מה זה, נכון? היאחזות, אני לא מתכוון להיאחזות הנחל בסיני, אפשר לצורך העניין להגיד ההתעקשות שלנו שדברים יהיו כך או אחרת. הדרמה והדרמה של היאחזות. ואני רוצה להתחיל בסיפור אישי. לאחרונה, ממש בשבועיים האחרונים, עשה לי באיזשהו מפגשים איזושהי תלמידה שאמרה לי, ששיתפה אותי, שהיא מאוד אוהבת שאני מספר סיפורים, ותלמידה אחרת שאמרה לי, אתה יודע, אתה מספר יותר מדי סיפורים. אז אני אספר אחד ואולי זה יהיה הסוף, אולי. אני רוצה לספר לכם על הריטריט ויפאסנה הראשון שלי. ואולי בעיקר בתוך זה על ההתאהבות שלי בדרמה. שספוילר, היא לא קרתה בתוך הריטריט. זה היה קרוב ל-30 שנה, אמצע שנות ה-90 באוסטרליה. שמעתי על זה קצת לפני כן, אולי כמו חלק מכם, איזושהי חברה שאמרה לי, תשמע, אתה חייב ללכת. אחר כך עוד איזה חבר, אמר לי, תשמע, אתה חייב, זה מדהים. ולא הרשים אותי במיוחד. לא כל כך הפחיד אותי המקום הזה של לשתוק או זה, אבל בשביל מה? והייתי עסוק באותם ימים, דברים אחרים העסיקו אותי, ואיכשהו הגעתי לאוסטרליה, גם הייתי באיזשהו סוג של, איך לקרוא לזה, משבר קיומי, מבחינת שדברים שהאמנתי בהם וחשבתי שהם נותנים איזושהי תשובה או מענה לחיים האלה, מחוץ לקופסה, מחוץ לזרם. קיצור, סמים. הגעתי לאיזושהי נקודה שפתאום הרגשתי, זה אולי נתן לי כל מיני טעמים שהרגישו אמיתיים ומשמעותיים, אבל גם זה לא זה. לא רק מה שבחרתי לפני כן ללכת ממנו, להיכנס למקום של קריירה, לימודים, להקים משפחה. אז עוד חשבתי שאני לא אקים משפחה. ומתוך המקום הזה נוצר בי אולי איזושהי סקרנות קטנה. ומהשתיקה לא פחדתי. וכמו שזה, הייתה לי בת זוג שאמרה לי, ערני, בוא נלך לויפאסנה. הלכתי לריטריט ויפאסנה. אוסטרליה, מקום יפהפה. מין המרכז היה בנוי כזה על הר. החלק העליון היה אולם המדיטציה. קצת מתחת שירותים ומקלחות, בצדדים המגורים, למטה חדר האוכל, וממול היה עוד הר, שפה צריך ללכת עד לשם, לעבור על החוקים, להגיע לראות את התבור, שם פשוט מול ניצב ההר הזה. והטבע יפהפה, ובהפסקות של הארוחות, לשבת על הדשא ולאכול, והקנגרואים והוואלאבי באים מסביב. איך חשתם בזה גם פה? בעלי חיים, קצת כמו בני אדם, מרגישים את הסביבה הזאת, המוגנת, הבטוחה, בודהפילד, מי שקורא לה, וחשים אחרת, הם פשוט היו באים ויושבים איתנו. ואני סבלתי. יאו, אני לא חושב שלפני כן אי פעם חשבתי שיש דבר כל כך מזוויע. באמת, הגוף, כאבי גוף, שיגעו אותי. והלימוד, לא התחברתי לזה, על מה מדברים, על מה הוא מדבר? דיבר כמובן על דוקה, סבל. מה אתה מדבר? מה אתה מבין בכלל? צריך קצת פרטיות, שטויות, וזה, ג'וס, אתה... הוא לא היה בכלל בטלוויזיה, המורה, אבל... וההלכי רוח הפנימיים שהלכו והתעצמו, בכלל, מה זה הדבר הזה? מאיפה... כל הכעס הזה והזעם, והמון דברים שכאלה חשתי שם. והמורה שוב ושוב מדבר שם על מטרה היא לא לפתח איזושהי חוויה, לא משנה כמה היא שקטה או כמה היא נעימה, ומשהו בתוכי, עזוב, אני לא קונה את זה. אני באתי, אני רוצה, אמנם לא שילמתי, אבל אני באתי, אני רוצה לקבל תמורה. תן איזה בליס. ואז, אני לא זוכר איזה יום זה היה, אולי היום השמיני. פתאום זה בא. כאילו פתאום היה, לא יודע, אולי פתאום איזה רגע של שקט כזה, והרוחות בפנים קצת שכחו, והכאבי גוף ירדו. החוויה הזאת עלתה כזה וזה, ובתוכי אמרתי, יס! טוב שלא הקשבתי לך, הנה זה. ומה קרה אז? מה קרה אז? לעבר. ואז התחיל כאילו להיות באמת קשה. אני אגיע לכם, ביום התשיעי, לחלק הזה, השיחה דרמה, השיחה דהמה, בפעלי זה נקרא, שם המורה לא נמצא פיזית, זה שיחות מוקלטות, בווידאו, טלוויזיה שמנה כזאת, זה הייתה אז, אבל זה מקום עם משמעת מאוד מוקפדת, אין דבר כזה לא להיכנס ל, בטח לא לשיחה. ובזמן שהשיחה הייתה צריכה להתחיל להיות, אני עמדתי בחוץ, לא נכנסתי. השיחה לא התחילה, ואז יצא אליי מנהל הקורס. הוא רואה אותי שם, הנה, אתה אומר, בוא תיכנס, אנחנו רוצים להתחיל. ואז אני עדיין ככה, אני מסתובב, ואני מראה לו שאני מחזיק אבן ביד. אני אומר לו, אני אשבור את הטלוויזיה. ואני אומר לו את זה, ואני עמום, כאילו, מאיפה זה בא? שכנע אותי ועברתי על האבן ועברתי גם את השיחה. אני מקווה שהשיחה הזאת תעבור עליכם יותר קל. היה שם גם, הייתה שם מין חורשה קטנה. אין שם כל כך, רוב המדיטציות שם, כל המדיטציות הן בישיבה. אבל היו פרקי זמן קצרים שאפשר היה טיפה לזוז, והייתה מין חורשה קטנה. הייתי יוצא כל פעם שם על העצים, ואז היה שם איזה עץ אחד שהיה מישהו חרט עליו בכתב יד. And in the 10th day, he created freedom. ואז מישהו אחר כתב, אני יודע שזה מישהו אחר, כי זה היה כתב יד אחר, חרט מתחת, actually it was the 12th, but who counts, כי שם זה 10 ימים נטו, אז יש עוד יום מפה ועוד יום משם. הגיע היום האחרון, האחרון של הריטריט, שזה 11 או 12 אני חושב, ואנשים התחילו לדבר, הם הולכים כזה לאט, הם מדברים לאט, כמו נדבקתי, אני עד היום מדבר לאט. וואו, אני רואה את בת הזוג שלי, it was so amazing. חשבתי שאני משתגע. והלכתי לעוזר מורה, מי שאפשר לפגוש אותו ולדבר איתו שם. ואמרתי לו, תשמע, אני לא מכיר, אני מלא עוינות שאני לא מכיר, אני פשוט רוצה. אז הוא אמר לי, תתבונן בתחושות שלך. זה די נוסחה בתוך הגישה להתבונן, זה נוסחה מאוד חזקה ועוצמתית, אבל ואיכשהו אני לא יודע להסביר אפילו לעצמי, מצאתי את עצמי אחר כך ממשיך לתרגל. אני מניח שזה היה גם חברתי, תרבותי, כאילו עם קבוצת האנשים מסביבי, בת הזוג שלי והחברים, היפים, רוחנים כאלה, תרגלו מסביבי גם היה פשוט בתוך זה יחסית, לא הייתי נתון בתוך אותו זמן, חיים די חופשיים, בטבע. לא בדיוק יודע למה בכלל אני ממשיך לשבת, זוכר מאוד לרעה את הזמן הזה שעבר שם. ואז, אני לא יודע, חודשיים עברו מהריטריט, משהו כזה. היינו בבריסבן, בצפון אוסטרליה, אני ובת הזוג שלי, בעיר, עיר המגורים של ההורים שלה. והיינו מול בניין האימיגריישן, בניין ההגירה באוסטרליה. הייתי אז קצת יותר משנה באוסטרליה, מאוד מאוד התאהבתי באוסטרליה, ומאוד מאוד אהבתי את האישה. אישה צעירה שהייתה בת הזוג שלי, ורציתי להפוך לתושב אוסטרליה. ובשביל זה גם קצת עבדתי, חסכתי קצת כסף, שיהיה לי להגיש את כל המסמכים. ואנחנו עומדים שם, מין נדשאה כזאת מול בניין ההגירה, ופתאום אומרת לי, בוא נעצור רגע, בוא נשב. ואז אנחנו מתיישבים, והיא אומרת לי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל חשבתי על זה, ואני לא מתאים לי לעזור לך להפוך להיות תושב אוסטרליה. ואז היא המשיכה ואמרה, ואני גם לא רוצה לחיות איתך יותר. אוקיי. אני לא זוכר אם שאלתי או שהיא המשיכה לבד, היא אמרה לי, אני גם הולכת לעשות הפלה. הייתה בהיריון. ודי מהר קמנו משם והלכנו לבית של ההורים שלה ולקחתי את התרמיל שלי והלכתי למשרד נסיעות, אז היו הולכים למשרדי נסיעות להזמין כרטיסים ולקחתי את הכרטיס הכי קרוב שהיה לי מספיק כסף בשבילו לצאת מאוסטרליה, הייתי חייב לצאת כי הייתי כבר באוברסטי שהיה לו שבוע אחר כך או משהו כזה, ונסעתי להיות לבד על איזשהו חוף ים ומהלך השבוע הזה הייתי עצוב כמו שאני חושב שאף פעם לפני כן לא הייתי עצוב. העצב שטף אותי ובכיתי המון. ובאיזשהו מקום זה עצר שמה. הדרמה שכל כך הכרתי ויכולתי לחשוב שתהיה שם כמו לא הייתה. מקומות של כעס עליה או על עצמי או חרטה על דברים שאמרתי או עשיתי או לא עשיתי. הם עלו, אבל הם כמו לא נדבקו. כן? על המחשבה, איך היא עושה לי את זה? ומה, והיא לא אוהבת אותי, ולעשות הפלה? בכל מקרה, רגישות בתוך המקום על החיים, ואז אני חושב, הייתי גם עוד יותר אידיאליסט בתוך המובן הזה. ואז עלתה מהמחשבה של כן, אבל היא כל כך צעירה. אני הייתי איפי, אולי עוד לא מזדקן, אבל כבר מתחיל. וגם כן, אם היא לא איתי, אז למה להתמודד עם הורות לבד? כמו משהו בהרהור, כמו ריקח את המנח הפנימי. וגם הידיעה, ההבנה שאימא שלה נורא לחצה עליה. לא באתי לה טוב. אז טוב, אז אני חס עליה. אבל גם כלפיה עלתה ההבנה. בת שלה כל כך צעירה, ובא האיפי הזה עם הבגדים המסריחים והשיער הארוך. האמא התפרנסו. והיה לה משהו מוזר בתוך החוויה הזאת, שמצד אחד העצב כמו יכול היה להיות הרבה יותר נוכח מאשר אי פעם חשתי בו, כאילו מהצד השני לא נדבקו אליו כל מיני דברים, הדרמות של הצער והאלבון והחרטה והכעס והאשמה. ואז באיזשהו מקום עלתה בי האינטואיציה, זה מה שאני חווה עכשיו, זה מה שקוראים לו letting go. זה להרפות, להניח, לשחרר. זה הטעם הזה. ולפני כן כל כך הרבה פעמים בחיים, קרה לי שהיו כל מיני סיטואציות, לא משהו, דברים שקרו לי בחיים, וכל אחד מאיתנו, וכל כך הרבה פעמים היה בא איזה חבר טוב או חברה טובה, ואחי, עזוב, שחרר. והייתי מתקומם, כאילו, מה זה השחרר הזה? איפה לוחצים? בוא, תראו לי איפה לוחצים על הכפתור. אני רוצה לשחרר. ושם עלתה בי הידיעה שיש קשר, שמה שאני חווה תואם עכשיו, זה טעם של לשחרר, להרפות, להניח, ושזה קשור באיזשהו אופן, אל התרגול והלימוד. אנחנו לא יכולים לשלוט בנסיבות חיינו. חיצוניות, וכשמסתכלים על זה עמוק יותר, גם על רבות מהפנימיות. אנחנו יכולים להשפיע במידת מה. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט בתנאים ובנסיבות של העולם. בחרו להדליק את המזגנים עכשיו, אז קר. אז אם יש שאל, אז אני יכולה להתכסות. מישהו החליט, או התנאים והנסיבות הצטרפו כך, שחם. או ב-4 בבוקר, המואזין, תחיל לזמר. מה, מי שלא מחייך לא שמע? מישהו בקבוצה אמר על יום שזה היה ב-5, זה לא היה ב-5, זה היה ב-4. או צלילים של רמקולים של מוזיקה. בדיוק בשעה שאנחנו נכנסים לישון. או הקומביין. אתמול בלילה. אנחנו גם לא יכולים לשלוט בזה ש... כשאנחנו שומעים את צלילי המואזין, עולה בנו התגובה הפנימית שעולה בנו. מי ששומע את זה כשירה, כמוזיקה, מי ששומע את זה כמשהו שמתקשר לקונפליקט. ובו בזמן, יש בנו את היכולת להשפיע על אופן שבו אנחנו מתמקמים, שבו אנחנו פוגשים את עולם התופעות. תופעות שמופיעות מתוך תנאים ונסיבות. ובאיזשהו אופן אפשר לומר שחלק מאוד גדול מהתרגול מהבשורה שבו ומהפרקטיקה שבו, בראש ובראשונה, להיווכח בהיווכחות ההמבלינג הזאת, יהל להשתמש אתמול, אמרתי לו אחר כך, לי יש לזה תרגום לעברית, אני קורא לזה מעניב, מעניבה, מלשון ענווה. ההיווכחות המעניבה הזאת היא שאנחנו לא יכולים לשלוט בתנאים ונסיבות. שהחוויה שלנו מותנית על ידי תופעות, חלקן אנחנו קוראים להם בחוץ, חלקן אנחנו קוראים להם בפנים, שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם. יש לנו תחושה של מידת השפעה מסוימת עליהם. אנחנו כן יכולים להשפיע על האופן שבו אנחנו מתמקמים מול, אם פוגשים את התופעות. כאשר אני רוצה ללכת לישון ואני פתאום שומע את ה... אני לא יודע לעשות את הצלילים האלה של הקומביין, יכול מאוד להיות שעולה בי, לא, עוד פעם, אני זוכר מהרטריט בשנה שעברה, יו, הרעש הזה, אני מת לישון. ויכול להיות שיחד עם המפגש, עם הצליל, עולה בי ההרהור, קוצרים עכשיו חיטה. מישהו עובד, פרנס את משפחתו, צר קמח, לחם, אולי אם זה איזשהו לחם משובח, או אם זה יהיה לחם לא משובח, אבל הוא יזין אולי מיותר, איזה שהם מקומות, איזושהי פרספקטיבה, שעושה מפגש אחר עם הצליל. כשאנחנו אומרים רעש, אנחנו כבר אומרים, יש צליל, והוא לא נעים. הייתי מעדיף שהוא לא יהיה פה. בו בזמן, המג'יק הזה בתודעה, לא ברמה של סוגסיה לנסות לשכנע את עצמנו, אנחנו מתרגלים פה, אנחנו שוב ושוב מדברים על זה, ההתמקמות שלנו בראש ובראשונה. בוא נתבונן בנשימה. אלא זה למקם את עצמנו עם עיניים טובות, עם מבט ידידותי. זה לא אמור להרגיש באיזשהו אופן מסוים, אבל כל פעם שאנחנו עושים את זה, והי, בואו נודה על זה. זה הרבה פעם לא ברירת המחדל שלנו, ובטח ובטח לא לימדו אותנו את זה בבית ספר. אנחנו בעצם זורעים זרעים, מתכוונים להתכוון. וכשאנחנו שומעים את המוזיקה החזקה שלא נותנת לי לישון עכשיו, אולי עולה מקום, וואו, הצלילים האלה, איזה רמקולים. ואיתם בתוך זה אולי מקום, וואו, יש עכשיו אנשים שמתחתנים. איזה שמחה קורית עבורם. ואם לקחת את זה עוד צעד, זה לא רק שזה משנה איזשהו משהו בפנים. גם מה שאנחנו תופסים אותו שם, כאילו הוא איזשהו דבר מה, something, שקיים, באופן שבו אנחנו משתמשים במילה קיים, כוונה נושא בתוכה המילה קיום, קיים כשלעצמו, לא תלוי בתנאים ונסיבות, ומהצד השני של המטבע הוא קבוע. ובעצם התופעה, כל מה שמופיע, מראה, צליל, תחושת גוף, זיכרון, תוכנית. כל תופעה שמופיעה היא תלויה בתנאים ונסיבות. הקשת בענן. צריך תנאים מסוימים של לחות ושבירה של אור כדי שהיא תופיע. ונחווה אותה, אנחנו רואים אותה, הנה היא, היא כאן. אנחנו יודעים, לא רגע, אין שם כלום. אבל יש שם משהו נורא נורא ממשי. הוא הרוח. שניים ונסיבות. אצלנו בכליל אומרים שכשיש מזרחיות, רוחות מזרחיות אומרות שהן מגיעות מסיביר. לא יודע, אני לא כזה מבין במטאורולוגיה, אני יודע שמזרחיות הופכות גם את החצר וגם את העולם הפנימי. אבל זה נושא אחר. כן, זה לא שיום אין רוח, יש רוח, יש תופעה שכזאת. אבל אין כאן שום דבר. אנחנו אומרים, הרוח נושבת בעלים. אז מה, אז יש איזשהו דבר, ואז העלים זזים? וכשמשתנים התנאים והנסיבות, נעלמת הקשת, שוכחת הרוח, שוכח הרוח. גם מה שאנחנו קוראים לו כאב. יש לי כאב בברך. האם זה איזשהו דבר מה? Something שקיים כשלעצמו. לא תלוי בתנאים ונסיבות. מעניין להסתכל מתחת למושגים של השפה, שהרבה פעמים מהווים כמו מכסה. ועם הצלילות של הראייה, שמתחדדת, מתבהרת, שוקטת, תוך המדיטציה, לראות ולהיווכח ישירות, מה זה? כיצד מתהווה מה שאני קורא לו כאב? ואחד הדברים, אחת הנקודות הנורא משמעותיות שאנחנו יכולים להיווכח בהם, הוא שבמה שאנחנו קוראים לו למשל כאב, הוא לא קיים כשלעצמו, לא רק בנפרד מהתנאים והנסיבות, למשל שאני יושבת עכשיו על קרית וסיכול רגליים, ושהיה לי בעבר איזשהו משהו כזה, או שאני לא עושה יוגה, או עושה יוגה יותר מדי, או לא משנה מה המקומות בתוך כך שעולים, אלא החוויה הזאת שקורית ממש עכשיו, כאב לצורך העניין. הנחבות שלה היא חלק ממנה. אובייקט, אותו אנחנו, משהו שבו אנחנו חשים, משהו שאנחנו רואים, שומעים, לא קיים כשלעצמו בנפרד מאיזושהי תחושה של סובייקטיביות, של ראייה, שמיעה, חישה. ואם ושוב, אם לחזור אל האופן שבו אני מדבר על ההתמקמות, ההתמקמות משפיעה על מה שאנחנו רואים. אתם מכירים את זה שאנחנו פוגשים מישהו שנורא עצבן אותנו? איך אנחנו רואים אותו? אנחנו זוכרים מה הוא אמר לנו אתמול? זה נמצא לנו בעיניים, והוא נראה גם ככה, הוא ויזואלית, הוא כל הדבר הזה גם, ממש הוא אמר לנו אתמול, איך אנחנו מרגישים כלפיו. ואז זה גם ממשיך אצלנו, כאילו לשפה, בתוכנה, הורים, אתה מעצבן. כשאנחנו צורים קצת, אולי אנחנו אומרים, אתה אמרת משהו, ואותי זה הכעיס. ממש כמו שאנחנו אומרים, אתה מעצבן, אנחנו רואים, וככה זה נראה. ואז יכול להיות שהוא פתאום יגיד לנו, סליחה, לא התכוונתי. הוא פתאום נראה אחרת. ממש כפי שהצליל של המואזין בארבע בבוקר יכול להיות, המעצבן הזה. הרעש הזה. ויכול להיות גם שאיך שאנחנו שומעים אותו, עלה בנו הידיעה שבכפרים ערביים ודרוזים בשעות כאלה יש הכרזה קצרה, זה על מישהו שמת. הצליל ממש נשמע אחרת. הוא יושב לידינו באולם מדיטציה. מישהו בנושם. מה זה? ואנחנו יושבים בפנים. מה יש לו? אוף! מה הוא לא שמע? אמרו, לנשום טבעי, מה זה הנשימות האלה? חסר רגישות, אני מתאר לעצמי איך הוא... ומה יקרה לנו אם בסוף הריטריט אותו בן אדם ייגש ויגיד לנו, סליחה אם הנשימות שלי הכבידו עליך, אני סובל מאיזושהי מחלה. או אם נחשוב על זה לפני כן, תוך כדי, וכשנשמע את הצלילים, נשמע אותם מתוך מקום כזה. אנחנו לפחות שותפים מאוד מאוד משמעותיים ביצירת המציאות שנבראת כל רגע ורגע. ואנחנו כמו מרשים לעצמנו לחיות הרבה פעמים חיים שלמים בלי לתת על זה את הדעת, את המקום. נותנים לעצמנו להרגיש חסרי אונים של מציאות חיינו. בנסיבות החיים אנחנו לא יכולים לשלוט. חיים זורקים עלינו כל מיני דברים. בנות שנפרדות מאיתנו, אנשים שהולכים לעולמם, מזג אוויר נורא חם או נורא קר, עצבות, כל מיני דברים. הבודה קרא לזה במשל נורא יפה. הוא אמר, זה החץ הראשון. תוך תנאים ונסיבות, משהו לא נעים, הוא מאתגר. איזושהי תופעה שכזאת באה לפתחנו. אנחנו יכולים לראות אפרופו המקום הזה של ההתמקמות, כיצד כאשר אנחנו עיוורים לכך, אנחנו תוקעים עוד חץ, ועוד חץ, ועוד חץ. הצליל של הנשימות של השכן, רמים, זה לא נעים, עולה לי, לא, זה לא נעים. ואז, ההתנגדות, הסלידה, מקבלת ביטוי במחשבות, רגשות, בנימה הגופנית, כמו שיהל שוב ושוב מצביע, להיות בקשר עם הנימה הגופנית, עם תחושת הנוכחות של הגוף, לראות איך שוב ושוב מצטבר שם המתח, ובאופן מסוים ביטוי של מה שאנחנו קוראים לו בשפה בודהיסטית, היאחזות. ההתנגדות, הסלידה, ההתבוססות בתוכה. לא רק שזה לא נעים, אז אני... ובצד השני, ההצמדות אל הנעים. למישהו נעים עכשיו? נסו לעשות שזה יישאר. שזה לא ישתנה, שיישאר נעים ככה. אנחנו הרי רק עושים את זה ככה, כבר לא נעים. ואנחנו עושים את זה לא כי אנחנו רעים, לא כי אנחנו מזוכיסטים, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מאמינים, משהו בתוכנו מאמין, מערכת ההפעלה שלנו מתוכנתת ככה, כאילו אפשר באמת לתפוס משהו, לאחוז בו והוא לא ישתנה. והראייה שלנו שצוללת עמוק יותר ועמוק יותר פנימה, לראות מה קורה פה, לראות מה זה כאב, תחושה, כמה תחושות שעולות בתפיסה, אני אומר בברך, לראות עם עין של תשומת הלב אפשר ללכת ולטייל, לראות איפה זה, ואוף, אוף. אתם אומר, כמו, אתם מכירים את זה, כמו שרופא כשבאים, אומר, כואב לי בכתף, הוא בא ומתחיל, כאן, 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 כן, כן, כאן. ממש אם אין תשומת הלב, להלך שם, לחוש, וגם לנוע מסביב. מקומות שעדיין יש שם את התחושות שאני נמצאות מתחת למילה כאב, ילד, קירות, לחץ, כיווץ, בערה, חש אותם. ועוד ועוד, וגם מעבר, מעבר, כאב זה משהו שהרבה פעם מקווץ את הקשב שלנו אליו, אנחנו באופן מכוון נפתחים, נותנים לקשב, למיינדפולנס, לתשומת הלב, למודעות, להיפתח, רואים בתוך כך את המקום, את התחושות שיש כאן, את מה שאנחנו קוראים לו בערך למשל, אם דיברתי על כאב בברך, שמים לב של התחושות האלה, יש איכות לא נעימה, זה עולה, זה מעלה בי, זה כמו צבוע באיזשהו גוון, זה לא נעים, ורואים את הסלידה, רואים את כל ההתהוות של זה, ולפעמים, במין רגעים של חסד, וכאילו, כאילו אנחנו, כאילו מוצאים את הבעיה מהבעיה. כאילו הכאב הוא כבר לא דרמטי, אין לו את אותה דרמה שהייתה לו קודם. אני צוחק, משתף, צוחק הרבה פעמים, שהרבה פעמים אני מגלה שהמשפטים שלי נגמרים בלי נקודה. ושיחות שנגמרות בלי פאנצ'ליין. בואו נסיים ברגע של במה משותפת. הלוואי וכל בני האדם יהיו משוחררים משנאה ועוינות. הלוואי וכל בני האדם ידעו את התבונה של לב פתוח ואוהב. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו חופשיים.